ברוכים הבאים לעוד דיון מעמיק שלנו. היום אנחנו צוללים לפרסום די מטריד שעסק בסיכול ניסיון התנגשות, לכאורה, כן? בראש הממשלה נתניהו.
כן, פרסום שעשה קצת רעש.
נכון, וחשוב לנו להבהיר שאנחנו מתבססים פה אך ורק על הדיווח החדשתי הספציפי הזה שפורסם. המטרה שלנו היא בעצם להבין מה היו עיקרי הדברים כפי שהם הוצגו שם.
אוקיי.
אז בוא נתחיל מההתחלה הדרמטית. יש מעצר. אישה בשנות ה-70 לחייה נעצרת על ידי השבק.
אוקיי.
והחשד המרכזי נגדה לפי אותו דיווח הוא שהיא תכננה לפגוע פיזית בראש הממשלה.
זה באמת יוצא דופן, והדיווח הזה גם נכנס למניע, נכון? מה לכאורה גרם לה לרצות לעשות דבר כזה?
כן, וזה אולי החלק הכי, נקרא לזה, אישי וקיצוני בסיפור. לפי הפרסום היא גילתה שהיא חולה במחלה סופנית.
אוי.
והיא, הדיווח מצטט התכתבות שלה עם מישהו פעיל מחאה, שבה היא כתבה משהו כמו שהיא רוצה לנצל את הזמן שנשאר לה כדי לקחת איתה את ביבי לקבר.
וואו, זה ציטוט חזק מאוד, ומניע טרגי בעצם.
ממש. אבל, וזה חשוב, הדיווח לא עוצר רק באמירה הזו, במניע, הוא מפרט גם צעדים שהיא לכאורה ניסתה לעשות.
נכון, זה לא נשאר ברמת הדיבורים כאילו. לפי הדיווח, היא ממש ניסתה לקדם את זה. דובר שם על אמצעי לחימה רציניים שהיא בדקה או חיפשה, מטען חבלה, אפילו טיל RPG.
RPG? זה נשק צבאי לגמרי.
בדיוק, רקטה נגד טנקים, זה לא משהו שמוצאים ברחוב. ומעבר לזה, היא גם לכאורה חיפשה אנשים שיעזרו לה, שותפים.
איזה סוג של שותפים?
הדיווח מדגיש שהיא חיפשה אנשים עם רקע קרבי. כאילו מישהו שיודע להפעיל דברים כאלה כנראה. ובנוסף, גם ניסתה לאסוף מודיעין, מידע על סידורי ההבטחה של ראש הממשלה.
אוקיי, אז זה כבר נשמע יותר כמו תוכנית, לא סתם אמירה בייאוש.
כן, זה מצביע לכאורה כמובן על רמה מסוימת של תכנון.
אז איך זה התגלה? אם הייתה תוכנית כזו, מישהו היה צריך לדווח על זה.
ופה הסיפור מקבל עוד טוויסט מעניין. הדיווח טוען שאחד מאותם פעילי מחאה שהיא פנתה אליהם,
כן.
כנראה הבין לאן זה הולך, או שלא רצה להיות מעורב, והוא החליט לעשות מעשה. הוא פנה לגונן בן יצחק.
גונן בן יצחק, איש השבק לשעבה, ממובילי המחאה?
בדיוק הוא. דמות מוכרת, הפעיל הזה פנה אליו וסיפר לו מה הוא שמע.
מעניין. ומה בן יצחק עשה עם המידע הרגיש הזה? זה בטח שם אותו במצב לא פשוט.
לפי הדיווח, הוא פעל מיד. הוא דיווח על כל הסיפור ישר לשבק, לארגון שהוא עצמו היה חלק ממנו.
הבנתי. אז הוא שם את הביטחון מעל הכל בעצם?
ככה זה נראה מהדיווח, ובעקבות הדיווח שלו, השבק נכנס לתמונה ועצר את האישה הזאת לחקירה.
אוקיי. ומה קרה בחקירה? הדיווח נותן פרטים?
כן, ויש פה משהו מורכב. נאמר בדיווח שבהתחלה, בחקירה הראשונית שלה בשבק, היא הודעתה.
היא הודעתה.
לכאורה כן, הודעתה במיוחס לה. אבל, וזה אבל גדול, בהמשך החקירה עשו אימות בינה לבין אותו פעיל שמסר את המידע.
אהה.
ובמהלך האימות הזה, היא חזרה בה לגמרי מההודעה. היא טענה שהוא משקר, שהכל לא נכון, היא חישה.
וואו, אז יש הודעה ואז יש הכחשה. זה מסבך את העניינים משפטית, אני מניח?
בהחלט, הדיווח גם מציין שגונן בן יצחק עצמו מסר עדות, וכרגע החקירה עברה לידי המשטרה, ליחידה ארצית לחקירות בינלאומיות, מה שנקרא יחבל. הם מתמחים בחקירות כאלה מורכבות וחמורות.
אז מה הערכה עכשיו? מה צפוי לקרות איתה לפי הדיווח?
הדיווח אומר שהערכה היא שיוגש נגדה כתב אישום, והאישומים צפויים להיות חמורים מאוד. מדברים שם על קשירת קשר לביצוע פשע,
שזה חמור בפני עצמו.
נכון, אבל גם, וזה אולי המשמעותי יותר, קשירת קשר לביצוע מעשה טרור.
טרור. זה סעיף מאוד כבד.
כן, זה סעיף שמרמז שהמדינה רואה בזה מעשה שנועד לפגוע בסדר הציבורי או בביטחון, מתוך מניע אידיאולוגי או פוליטי, ולא סתם פשע. כמובן, הכחשה של הבימות הופכת את התיק למאתגר יותר להוכחה.
אוקיי, אז אם נסכם רגע את מה שעולה מהדיווח הזה, יש לנו אישה בת 70, שעל רקע מחלה קשה, כפי שנטען, חשודה שתכננה לפגוע בראש הממשלה.
כן.
היא לכאורה חיפשה אמצעים, חיפשה שותפים, ואז נחשפה כפעיל מחאה דיווח עליה לאיש שבק לשעבר.
ומשם זה הגיע לשבק, והיא נעצרה?
היא נעצרה, הודתה לכאורה, חזרה בה, ועכשיו צפויה לפי הערכות שצוטטו לעמוד לדין באשמת טרור.
בדיוק. זה הסיפור בקווים כלליים כפי שעולה מהפרסום.
סיפור באמת מטלטל.
וזה משאיר אותנו אולי עם איזושהי נקודה למחשבה כללית יותר, מעבר למקרה הספציפי הזה, הקיצוני הזה.
כן.
איך לפעמים ייאוש אישי, אולי עמוק מאוד, כשהוא פוגש מציאות של כיתוב פוליטי מאוד חריף, איך השילוב הזה יכול פוטנציאלית להוביל למחשבות או אפילו לניסיונות אלימים.
וממקורות הכי לא צפויים, כמו אישה בת 70.
בדיוק. ממקומות שלא היינו חושבים עליהם אולי. זה משהו ששווה לחשוב עליו בהקשר הרחב יותר של החברה שלנו היום. נקודה למחשבה.
שלום לכולם וברוכים הבאות והבאים. אנחנו נכנסים היום די לעומק של האירועים האחרונים שהיו סביב המחאות של הפלג הירושלמי.
כן, אירועים שקיבלו די הרבה תשומת לב.
נכון. אז אנחנו מסתכלים פה על קטעי ידיעות, דיווחים, שבעצם מתארים את ההפגנות, מה הניע אותן, את העניין הזה עם התיעוד של המשטרה שעורר המון רעש, וגם איך בסוף כל הסיפור הזה, לפחות הגל הנוכחי, נגמר.
המטרה היא באמת לחבר את הכל, לנסות להבין את הרצף, מה בדיוק קרה שם.
בדיוק. מעבר לכותרות, אז בואי נתחיל מההתחלה, מהניצוץ. מה קרה שם ממש בהתחלה לפי המקורות שיש לנו?
אוקיי, אז המקורות מצביעים די בבירור על נקודת פתיחה אחת, המעצר של שלושה אברכים. השמות שמופיעים הם אלעזר קופמן, דוד מנחם, מינצברג ודוב אריה מרדכי רבינוביץ'.
אברכים, כלומר תלמידי ישיבה נשואים.
כן, הם נעצרו ועוברו לכלא צבאי, והסיבה הרשמית שוב לפי מה שמפורט שם, זה שהם לא התייצבו בלשכות גיוס, ולא פעם אחת אלא לאורך השנים האחרונות.
והחומרים מדגישים שזה לא היה מקרי, נכון? כלומר, אי ההתייצבות הזאת. היא באה מהנחיה מסוימת.
בדיוק. זה לא איזה משהו אישי שלהם. הדיווחים קושרים את זה באופן ישיר להוראה של הרב שמואל אוירבך, זיכרונו לברכה, שהיה המנהיג הרוחני הבולט של הפלג הירושלמי.
שזה זרם בתוך הציבור החרדי-ליטאי, שידוע בעמדה מאוד, איך נאמר, נחרצת. נגד כל קשר עם רשויות הגיוס.
מאוד נחרצת, כן. אפילו לא התייצבות ראשונית בלשקה. ובעקבות המעצרים האלה, גוף שמזוהה איתם, הוועדה להצלת עולם התורה, איזו שהכריזה בעצם על יציאה המונית לרחובות, רבבות בני תורה, כמו שהם קראו לזה.
אז המעצרים האלה היו הטריגר המיידי? הבנו. ואיך זה נראה ברחובות? מה מספרים על ההפגנות עצמן?
הדיווחים מדברים על הפגנות סוערות. זה לא היה משהו שקט. וזה גם פרץ בכמה מוקדים במקביל, כאילו די מהר.
איפה זה היה?
מזכירים את ירושלים כמובן, בני ברק, אבל גם מודיעין עילית, בית שמש, אפילו צפת. זאת אומרת, זה היה די מפושט.
אבל מה שהקפיץ את כל הסיפור הזה לתודעה ציבורית הרחבה, וזה עולה ממש חזק מהמקורות, זה לא רק ההפגנות עצמן, אלא תיעוד מסוים ירושלים. נכון? אז זה כולם דיברו.
לגמרי. שם היה מוקד של הסערה התקשורתית והציבורית. הדיווחים מתמקדים בסרטונים שהופצו מהפגנה בירושלים. ורואים שם, לפי מה שמתואר, דברים לא פשוטים.
מה למשל?
מתארים שוטרים מקים, ממש בועטים, ויש אפילו תיאור של דריכה על ראשים של מפגינים שכבר שכבו על הכביש. חלקם אולי אחרי מעצר, זה לא לגמרי ברור מה הסטטוס שלהם באותו רגע.
וזה מה שהופץ ברשתות החברתיות.
כן, וזה יצר את מה שהמקורות הגדירו סערה גדולה. התיעוד הוויזואלי הזה פשוט הצית את הרשת.
אז בעצם הוידאו עצמו הפך לאירוע. הוא הניע את השלב הבא.
בדיוק. זה כבר לא היה רק דיווח על חסימת כביש או הפגנה. זה נהיה דיון על אלימות משטרתית, על שימוש בכוח, הכוח של התמונה.
ואיך יגיבה המשטרה לכל הדבר הזה, לסערה שהתעוררה?
אז התגובה הרשמית, לפחות לפי הדיווחים, הייתה יחסית מהירה. מפקד המשטרה דאז רב ניצב דני לוי, הורה לבחון את התיעודים הספציפיים האלה.
זאת אומרת, נפתחה בדיקה פנימית?
כן, הנחיה להציג בפניו ממצאים, מה שמרמז על בדיקה פנימית בעקבות, הלחץ והחשיפה.
אוקיי, אז יש לנו פה שרשרת. מעצרים, הפגנות סוערות, ואז תיעוד דרמטי, סערה ציבורית, תגובה משטרתית עם בדיקה. איך כל המעגל הזה נסגר? איך הסתיים גל המחאות הזה?
אז פה זה מעניין. המקורות מדווחים שזמן לא רב אחרי השיא של הסערה וההודעה על הבדיקה,
הפלג הירושלמי עצמם הודיעו שהם מסיימים את גל ההפגנות הנוכחי.
הם הודיעו על סיום?
כן, בכל הארץ. הדיווחים קצת רומזים שההחלטה הזו קשורה לאירועים האלימים שתועדו ולרע שהם יצרו. אולי הביקורת הציבורית, אולי החשיפה, זה כנראה שיחק תפקיד בהחלטה להוריד פרופיל בשלב הזה.
אז אם אני מנסה לסכם את התמונה שעולה מהדיווחים האלה, יש לנו אידיאולוגיה מאוד ברורה של אי-התייצבות שמובילה למעצרים, המעצרים מציטים הפגנות די נרחבות, ואז אירוע נקודתי בירושלים עם תיעוד של אלימות משטרתית לכאורה הופך ויראלי, יוצר סערה ציבורית, המשטרה מגיבה בהודעה על בדיקה, ומיד אחר כך, או זמן קצר אחר כך, המחאה עצמה דועכת, לפחות הגל הנוכחי, ממש תגובת שרשרת.
כן, זאת נראית התמונה המורכבת, כל שלב באמת הוביל לשלב הבא, ונראה שלתיעוד עצמו ולהפצה שלו היה תפקיד ממש קריטי בהתפתחות של האירועים האלה, וגם באופן שבו הם הסתיימו.
וזה בדיוק מה שמוביל אותי למחשבה כזאת לסיום, שנובעת ישירות ממה שתיארנו כאן, בלי כמובן לנקוט עמדה. איך הדינמיקה הזאת שראינו כאן בפעולה, כלומר, בחאה על רקע האידיאולוגי, ההתנגשות עם הרשויות, התיעוד שמקבל פתאום תעודה אדירה בזמן אמת, והתגובה שבאה אחר כך, גם ציבורית וגם רשמית, איך כל המנגנון הזה עשוי להשפיע בעתיד? זאת אומרת, על היחסים בין קבוצות מחאה אחרות לבין רשויות החוק פה בישראל.
זו בהחלט שאלה מהותית שעולה מהסיפור הזה. זה נוגע למשולש הזה של מחאה, אכיפה והכוח העצום שיש היום לתיעוד ולהפצה שלו בעידן הדיגיטלי. זה באמת משנה את כללי המשחק לפעמים. וזו בהחלט נקודה למחשבה שמבוססת רק על מה שראינו במקורות האלה.